אנחנו בשיעורים שלנו ממשיכים על מוצאים מסוגיה כפי שאנחנו רגילים, אחד הדברים הנלמדים בדף היומי, ועכשיו לפי הסדר שלו נמצאים כבר באמת בסוף מסכת חולין, ממש בסוף, לקראת הסוף. ואני בהמשך לשיעור בשבוע שעבר, דיברנו בשיעור הקודם על המתנות כהונה, זה הזרוע ולחיים, זה פרק עשירי בחולין. היום אני רוצה לדבר משהו על פרק 11, שזה פרק ראשית הגז, שהצד השווה שבינו לבין העניין של זרוע ולחיים, שגם פה מדובר על מתנות כהונה, שהם מתנות כהונה שנותנים, חייבים לתת לכהן מן הכבשים שגוזזים את הצמר, זה מה שנקרא ראשית הגז. אבל זה נאמר במשנה שבדף קוף למדי, בחולין כמובן, ראשית הגז נוהג בארץ ובחוץ לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, בחולין אבל לא במוקדשים. זה כפי שלמדנו על הזרוע ולחיים. גם כאן יש את הגמרא שאומרת אחר כך, שאף על פי שכתוב שזה נוהג גם בחוץ לארץ, בכל זאת, ההלכה היא שבחוץ לארץ, כרבי אלי, שאומר מובא אחר כך בגמרא, שאמר שבחוץ לארץ איזה מין דרשה שדורשים שלא נוהגים, זאת אומרת שכל הדברים האלה בעיקר הדין נוהגים בארץ ישראל, וכאן בארץ ישראל יש עניין כמובן לתת את ראשית הגז ולתת לכהנים, אם יודעים באמת, יודעים מי הם הכהנים, וזו שאלה בפני עצמה, שלא כאן המקום להתעסק בזה. ואנחנו, אני רוצה היום לדון על גמרא שמדברת על העניין הזה, כי יש כאן כמה סוגיות, גם שקובעות שיעור, יש שיעור לגבי ראשית הגז, לא כל אחד שיש לו איזה כבשה אחת, אז הוא חייב בראשית הגז, אלא יש בזה שיעור של חמישה כבשים שצריך להיות שיהיה לו כדי שהוא יתחייב. ואז אנחנו לומדים פה בגמרא בדף קוף למד ח', יש כאן מחלוקת בין רב חיסדא לבין רבי נתן בר הושעיה. איתמר גזז ומחה ראשונה, רב חיסדא אמר חייב, רבי נתן בר הושעיה אמר פטור. זאת אומרת, אדם גזז ומחר את הראשונה, זאת אומרת שאחר כך כשהוא גוזז את השנייה, כבר אין לו את הראשונה, היא כבר לא תחת ידו. רב חיסדא אומר זה לא משנה, חייב. רב נתן בר הושעיה אומר פטור. אומרת הגמרא, רב חיסדא אמר חייב, דה גזז, סוף סוף גזז, והוא גזז חמש כבשות, ולכן יש לו באמת את השיעור הזה של החיוב הזה. כן, ואילו רבי נתן בר הושעיה אומר פטור, הגמרא מסבירה, אומרת את דעתו בעידנא דקמלא שיעורא בעינן צונחה ולקה. זאת אומרת, בזמן שהשיעור מתמלא ומגיע לידי השלמה, גם אז צריך שיהיה לו את כל הצון כאילו תחת ידו, ככה אומר רבי נתן בר הושעיה, ולא שהכוונה היא שכבר בזמן שהוא מגיע לכבשה החמישית, שכבר אין לו כבר את כולם, כבר את כולם הוא מחר. אז זה מחלוקת אחת. על המחלוקת הזו בעצם הלכה היא כרב חיסדא, וככה נפסק גם בשולחן ערוך, ציינתי בדף המקורות, גם ברמב״ם, גם בשולחן ערוך, זה נפסק בסימן שין למד ג' שזה הסימן ביורה דעה שעוסק בראשית הגז. הלכה כרב חיסדא, וזה עצמו דבר שאפשר להגיד הלכה פשוטה, כי הלכה כמותו מביאים הפוסקים כדבר, כי הוא נחשב מרי דתלמודה. זאת אומרת, יש לו בתלמוד רב חיסדא מעמד חשוב יותר. אבל הגמרא ממשיכה הלאה ואומרת כאן איזה קושייה. הגמרא שואלת על רב חיסדא דווקא מהמשנה בהמשך. כתוב תנן הלוקח גז צונו של גוי, של עובד כוכבים, פטור מראשית הגז. זאת אומרת, יש כאן איזה לימוד שאומר, זה כבר כתוב במשנה שמתחילה את הפרק, שאם לוקח את הגז צונו של גוי, אז הוא פטור את הצמר של גוי, אז הוא פטור מראשית הגז. אבל בכל אופן, הגמרא מדייקת מזה שאם הוא לוקח ממנו את הצון בעצמו, אז זה כן מחייב, כי אז יש לו כבר, זה כבר הופך להיות שלו, כי הוא קיבל את הרשות, נגיד, לגזוז את הצמר מהגוי. הצונו לגוז חייב. שואלת הגמרא, עמי, כל חד וחד בתר גזה נפקלה מרשותי. זאת אומרת, הרי בעצם לכאורה, אם הוא קיבל, אז הוא קיבל לגזוז. הוא גוזז, קיבל רשות, וכל פעם כשהוא גומר לגזוז כבשה אחת, הוא שוב כבר היא לא תחת ידו. אז היה לגזוז צונו, זאת אומרת, הצונו לגזוז חייב, עמי כל חד וחד בתר גיזה, נפקלה, זאת אומרת, זה כאילו קושייה באמת על רבי נתן ברושעיה, מפני שלפי רב חסדא, אז כל כבשה שהוא לוקח מן הגוי, הוא מקבל את הרשות לגזוז, הוא גוזז ונותן, ומצרף אחר כך את מה שהוא מקבל, לוקח שוב ממנו מהגוי. אבל לפי רב נתן ברושעיה זה לא טוב, כי הוא גומר לגזוז, אז זה כבר לא תחת ידו. והוא הרי אמר שצריך שיהיה כל הכבשים, כולם, כל הצון תחת ידו, ואין כאן צון של תחת ידו. בתרגם הרב חסדא, ליבד רב נתן ברושעיה, כגון שקנן לו כל 30 יום. זאת אומרת, רב חסדא, שהוא כאילו יש לו ראיה מן המשנה, אבל הוא דווקא מתרץ, זה דווקא אחד מהדברים היפים בגמרא מפעם לפעם, שגם מישהו בר פלוקתם מחפשים את התירוץ להסביר. זאת אומרת, אם אתה רוצה, כאילו אומר רב חסדא, להקשות מהמשנה דווקא על רב נתן ברושעיה, זה לא קושייה, כי אפשר להגיד שהוא באמת קיבל את ה... את המאגוי, הוא לוקח מדובר, כשהוא לוקח מאגוי את הכבשים ל-30 יום, זאת אומרת, זה לא קבלה, זה לא קבלה שרק בשביל הגזיזה, ואז יוצא שכשהוא גומר לגזוז, אז כבר אין לו כבר שום דבר עם הכבשה הזו, אלא הכבשים כולם נמצאים תחת ידו, כאילו ל-30 יום, גם לאחר שהוא כבר גוזז, הם עדיין תחת ידו. זה בעצם התירוץ של רב חסדא כדי להסביר את המשנה ומה שיוצא ממנה לפי רבי נתן ברושעיה. זה כאילו הגמרא כשלעצמה. הנקודה המעניינת היא כאן, וזה מה שיש כאן כאילו דבר בתוך דבר אפשר להגיד. כי מלכתחילה המחלוקת בין רב חסדא ורב נתן ברושעיה. כפי שאמרנו, האם צריך שכל הצון יהיה תחת ידו בזמן שהוא מתחייב, או שאפשר שכבר אין לו ורק כל פעם מצרפים את מה שהצטבר במשך הזמן, למרות שכבר אין לו את הזכויות. זה מחלוקת אחת, שבה נראה פשוט שהלכה כרב חסדא. אבל יש כאן איזה מין דבר נוסף, שרב חסדא שתרץ על רב נתן ברושעיה, הוכרח הרי לתרץ שהוא לקח את מהגוי את הכבשות ל-30 יום, זאת אומרת גם מעבר לזמן, מעבר לזמן של הגזיזה, ולכן כשהוא גומר לגזוז נגיד את כל המספר של הכבשים שהוא לקח מהגוי אחת לאחת, עדיין כולם תחת ידו ושייך לחייב אותו לפי רב נתן ברושעיה. רב חסדא לא היה זקוק לתירוץ הזה, אבל לפי רב נתן ברושעיה הוא זקוק לתירוץ הזה. אבל מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים מהתירוץ הזה עם העינים בו וגם איך שלומדים פה ברש"י, 30 יום הוא אומר רש"י שיהיו כל הגופים קנויים לו עד תשלום כל הגיזים. הרי אם אנחנו נגיד באמת, אומרת שכאילו יוצא מכאן שצריך שיהיה לו איזה בעלות על הכבשים גם מעבר לזמן של הגיזה, כי אחרת אין פה את החיוב שמתחייב לפי רב נתן ברושעיה. מה שיוצא מכאן שהקנייה, כי אם אתה לוקח את הכבשה לגזיזה אז אתה גומר לגזוז, אז גמרנו, אין לך. אבל אם אתה משאיר אותה תחת ידך, אז מה יש לך? יש לך את הכבשה. רגע, אז היא שלך או לא שלך? לא, היא שלי עד 30 יום. מה זה נקרא שהיא שלי עד 30 יום? מה זה? מה זה העניין של שלי עד 30 יום? זה נקרא שזה שלי? הרי אנחנו אומרים שצריך שיהיה שלי לפי רב נתן ברושעיה. אז פה מתחדש מכאן דבר ש... יוצא מכאן שהוא סובר שברגע שיש בעלות על הכבשה לצורך גזיזה זה נקרא בעלות, או במילים אחרות, כשאתה מקבל כבשה או כל דבר אחר ממישהו לזמן זה נקרא שזה שלך. וזו שאלה מעניינת שאני חושב שכדאי לתת עליה את הדעת. במני שמה זאת אומרת, הרי אם קיבלתי לי זמן, אז בעצם אין לי כלום, אז שוב פעם אין לי. כל זמן שגזזתי, אז גזזתי, ברגע שלא גזזתי, אז כבר אין לי. אז אין לי שוב כבר שום דבר. אז איפה פה מה שיש לי, שזה נקרא שלפי רב נתן ברושעיה, זה נקרא שיש לי. וזה מחבר אותנו לסוגיה אחרת שקשורה בעניינים של קניינים, של חושן משפט דווקא ולא של יורה דעה, של מושג שנקרא מתנה על מנת להחזיר. כשאנחנו מדברים על מתנה על מנת להחזיר, זה מושג שאנחנו מכירים אותו ממסכת קידושין, ממסכת סוכה, למשל במסכת סוכה, כשמדובר שצריך שיהיה לאדם אתרוג או לולב, את שניהם גם יחד, שצריך שזה יהיה שלו משלכם, אז הגמרא אומרת במסכת סוכה, בדף מ"א, הגמרא אומרת שהוא יכול לקבל את הלולב והאתרוג ממישהו אחר במתנה על מנת להחזיר. זה בעצם אם אני מקנה למישהו במתנה על מנת להחזיר, אז בעצם הוא, קיבל, הוא לא קיבל, הוא קיבל רק לזמן, הוא צריך להחזיר. בכל זאת זה נקרא שיש לו פה מתנה. אז זה נקרא שיש לו מתנה, וממילא מתקיים בו הדין של צריך להיות לכם במצוות ארבעת המינים. יש על זה קצות החושן שמדבר על כך בסימן ראש ממלף וסומן בדף המקורות. הוא אומר שהראש, וככה אולי רגילים לומר, שאם מדובר על מתנה על מנת להחזיר, אז פירושו של דבר שהוא חייב להחזיר. ואם הוא לא יחזיר, אז כאילו עוברר למפרע שהוא לא קיים את התנאי, שזה לא נקרא שלו. אז הראש אומר, איך הוא אבל מחזיר? הוא מחזיר בצורה כזו שהוא עושה כעניין בחזרה. זה מה שאומר הראש. זאת אומרת, יש כאן איזושהי דעה ראשונית שאומרת, דעה של הראש, שהיא דעה ראשונית, כנראה מקובלת על הרבה, שמדובר, כשאדם מקנה מתנה על מנת להחזיר, פירושו של דבר שהוא מקנה בחזרה את המתנה על ידי קניין. זאת אומרת שהקניין שהיה הוא קניין מלא, מושלם, אלא הוא צריך להחזיר. איך מחזירים? הוא עושה קניין מחודש. אומר הקצות, קצות החושן, לולי דברי הראש, הוא אומר, והוא מעריך בזה, הייתי אומר שזה לא ככה. אלא שמתנה על מנת להחזיר, לא צריך להחזיר בקניין. אלא כשאני מקנה לזמן, מקנה ל-30 יום, כפי שנאמר פה בגמרא, זה נקרא מתנה לגוף הדבר. זאת אומרת, לפי הקצות החושן, הוא רוצה לומר שלא כמו הראש. הוא רוצה להגיד שאם אתה מקנה חפץ, משהו, על מנת להחזיר, אז זה נקרא מתנה, וההחזרה נעשית באלמה, לא על ידי קניין, אלא כאילו הוא מחזיר, כיוון שלא צריך, ברגע שהוא מחזיר, אז הוא מחזיר בחזרה לבעלים. זאת אומרת, שאין פה קניין מוחלט. זאת אומרת, שאין פה קניין מוחלט, שכדי לבטל אותו, להתגבר עליו, צריך לעשות קניין אחר כנגדו, אלא כאילו הקניין נגמר מאליו, על ידי זה שאני מחזיר, ברגע שאני גמרתי ליהנות או להשתמש בדבר שקיבלתי. אז הקצות פה מחדש לנו פה חידוש גדול מאוד, שיש דבר כזה, שיש דבר כזה של מתנה על מנת להחזיר בלי קניין בחלק, בשלב השני, אלא שזה בא מעצמו. ולכאורה זה בעצם מה שכתוב פה ברש"י. אם, לפי רש"י, אם לומדים פה את הקניין שהוא לוקח מן הגוי, מן הכבשות האלה, מהגוי למשך 30 יום, אז מה יש לו במשך ה-30 יום? הוא קיבל את הכבשות בשביל מה? רק בשביל לגזוז. ברגע שהוא גמר לגזוז, הוא בעצם צריך להחזיר. השואל את הגמרא על פי רב נתן בר הושעיה, הוא לא התקיים פה שום דבר בחיוב של ראשית הגז. אומרת הגמרא, זה אפשרי כיוון שהוא הקנה ל-30 יום. זאת אומרת, ההקנה ל-30 יום היא זו שמחשיבה את הצון גם לאחר שהוא גזז אותה כצון שלו. זה מסתדר לפי ההגדרה באמת של קצות החושן, שקניין לזמן הוא באמת נקרא קניין לגוף הדבר. ונראה לי שבדברי רש"י פה בחולין, יש חיזוק עצום לשיטתו של קצות החושן. אומנם פה צריך לשאול שאלה, אבל גם הקצות קצת ער לכך, כיוון שבגמרות אחרות אנחנו רואים, וזה מצוין פה בדף המקורות, למשל בגמרה בגיטין, בדף ממחק, אנחנו רואים שכל קנייה לזמן, זה נקרא רק קניין פירות. כי מה זה לזמן? כשאתה מקבל דבר לזמן, זאת אומרת להשתמש בדבר, ליהנות ממנו. ההנאה היא כמו הפרי של הדבר. אז אם יש הנאה מהדבר, זה קניין פירות, והכלל הוא בהלכה שקניין פירות לאו כקניין הגוף. אז בעצם חסר פה משהו. זה לא נקרא איך הוא נהנה, ולכן גם באתרוג שהקצות אומר שאתה מקנה על מנת להחזיר בלי שיש קניין בחזרה, אז יש פה בעיה, כי בעצם כל מה שקיבלתי זה רק את הנעת השימוש, והנעת השימוש היא נקראת פירות, ואם זה נקרא פירות, קניין פירות לאו כקניין הגוף, וזה דבר שלפי דעתי צריך בירור עצום, כי באמת הקצות גם אפשר לראות שהוא מתמודד עם העניין, אבל הכלל שלו שקניין לזמן נקרא קניין גמור. אני חושב שכשבודקים את העניין ורואים בסוגיות רבות איפה שהעניין של קניין פירות נזכר, זה תמיד רק באמת בקרקעות. כאדם מקנה קרקע, לא מקנה את הקרקע עצמה, אלא רק את הפירות של הקרקע, זה נקרא קניין פירות לאו כקניין הגוף. אבל כשאדם מקנה מטלטלין להנאה שלהם למשך זמן, זה נקרא באמת קניין הגוף ולא נקרא קניין פירות. והראיה החזקה שיש פה הלכות מפורשות שמתבארות במסכת בבא בתרא, בפרק יש נוחלים, שמי שמקבל מתנה על מנת להחזיר, אז אם למשל קרה אונס למתנה הזו, אז הוא פטור מלשלם. הרי בדרך כלל אם אני משאיל למישהו משהו לזמן, אם קורה אונס, אני חייב להחזיר. במתנה על מנת להחזיר, זה שאני קורא לזה מתנה ולא קורא לזה שאלה, יש לזה השלכה הלכתית מאוד מהותית שאני לא צריך להחזיר. למה לא צריך להחזיר? כי כשזה קרה מה שקרה, זה היה שלי, לא שלך. אז ממילא אני לא צריך לשלם לך, כי אין לי מה לשלם, כי עכשיו כבר הדבר איננו וכבר לא שייך. אנחנו רואים מכאן שלגבי מטלטלין, שיכול להיות שבאונס הוא יהיה פטור מלשלם, זאת אומרת שכשאני מקנה לזמן, זה באמת קניין הגוף, וזה מה שאני חושב קצת לומד מכאן. וההשלכות מכאן הן מעניינות מאוד, גם בהלכות של ראשית הגז, כי אם מעיינים בהלכה בשולחן ערוך, בסימן שין למד ג' כפי שציינתי בדף המקורות, בסעיפים ז' וח', אנחנו רואים שם שהרמ"א מביא שם את דברי הטור שאומר שכדי להתחייב בראשית הגז, צריך שיהיה הגוף קנוי. זה בעצם השיטה של התירוץ של רב נתן בר הושעיה. זאת אומרת, שאף על פי שהלכה כרב חסדא, לגבי הדין אם צריך שכל הצאן יהיה תחת ידי, אבל רב חסדא בעצמו, שתירץ את התירוץ של רב נתן בר הושעיה, לפי הטור, הוא סובר שהתירוץ הזה הוא מקובל גם על רב חסדא מצידו. זאת אומרת, כדי שאני, כל אחד יתחייב על הצאן של גוי, הוא צריך לקבל את הכבשה בתור מתנה על הכבשה כולה, שזה יהיה הגוף שלו, כי זה בעצם מונח בתירוץ של רב חסדא, אליבא דרב נתן בר הושעיה. וזה מופיע בשולחן ערוך, בהלכה, שהוא אומר שם שאם אין קניין גוף כזה, אז הוא יהיה באמת פטור, וזה מה שרואים שם בהלכה הזו, והדברים אולי קשים ועמוקים, אבל נראה לי שיש פה חידוש גדול שיוצא פה מתוך הסוגיה, כפי שזה נראה, כפי שהסברנו, מתוך הסוגיה של ראשית הגז לסוגיות של קניינים וההלכות העמוקות שיש בהן, והכל עוד עדיין צריך לימוד ועוד יש תמיד מה להוסיף, והלומד ילמד עוד ויחכים. שלום שלום.